חן חן, אני רואה, אבל לא באת עם אדום.
אני אסור לי.
סבלת עם שחור.
אני לא יודע איך קוראים לזה. רוי תשמטה. שמעת על הרוי תשמטה? הסמרטוט האדום. הולנדה שלך. באמת החרבתם. אוי, מה עשיתם לנו עם הסוציאליזם והמרקסיזם הזה? אוי ואבוי, טוב, תוריד את זה.
נציג ישראל השנייה מדבר פה נגד סוציאליזם, אוקיי.
לא,
רק שנבין.
מה זאת אומרת נציג ישראל השנייה? מותר, אני לא יכול לייצג אותם? אני צריך לקבל אישור שלך?
גם אתה, גם אינון, אתם מתיימרים לייצג את המקופחים, את אלה שהם האוכלוסיות המוחלשות בישראל, ואז אתם מתגלים כל פעם כגדולי הקפיטליסטים שבזים לכל צדק חברתי באשר הוא. אז זה קצת פסטירה, אתה יודע.
תראה, אני אגיד לך משהו, יש הבדל. אני שמרן, ליברל, דמוקרט, ואני מאמין ששוק חופשי וכלכלה חופשית, כמובן צריך, כמובן יש את המיסים וכולי, נכון הרבה יותר לכל מדינה מודרנית מערבית, מאשר השיטה המופרעת של הרס החברה. עכשיו, למה אני משמיע את האחד במאי הזה? אגב, וזה אפילו...
כיום האחד במאי,
נכון,
בין היתר.
אבל זה אפילו מתקשר... לעובדה שמה שאנחנו רואים את ההפגנות באוניברסיטאות האמריקאיות, יש פה קשר כפול. אחד, אחד במאי לא הומצא ברוסיה, ולא הומצא בגרמניה, ולא הומצא בבריטניה, ולא הומצא אפילו בצפון קוריאה. הוא הומצא בארצות הברית, אחד במאי. תכף נספר לך גם את הקשר שלי לפועלים, אוקיי? ומה שקורה היום באוניברסיטאות בארצות הברית, זה בדיוק על הקשר החולה, הפרוורטי, המסוכן, בין כסף גדול איסלאמי, לבין תפיסות עולם שהתקבעו באקדמיה המערבית, לא רק בארצות הברית, בכל העולם המערבי, עוד מלפני שנים, שבהם בעצם החוגים למדעי הרוח והחברה, התפקיד שלהם זה לפרק את מבנה הכוח הדכאניים של החברה הקפיטליסטית, והם מקבלים את התמונות האלה מקולומביה, של הסטודנט היהודיה המופלצת הזאת. אתה יודע מה היא חוקרת? היא חוקרת יחסי כוח בתוך ספרות ילדים או משהו כזה, דוקטורט, והיא אומרת שצריך להכניס להם סיוע הומניטרי לקולומביה. אז אני, אתה יודע, אז בימים האלה זה קצת, זה, אתה יודע, אז כאילו, אז אתה שומע את השיר הזה, ואתה אומר כאילו,
תראה.
פאקינג 70 אלף דולר ההורים שלך משלמים לשנה, בלי לאכול.
תשמע, כל אידיאולוגיה אתה יכול לקחת להקצין, ואתה יכול לקחת על הקיצוניות ולהגיד שהיא שיבשה את העולם וכל הדברים האלו. הסוציאליזם, העיקרון שלו הוא עיקרון צודק ונכון. ואם רוצים מדינה שדואגת גם למי שנשאר מאחור ולא רצה קדימה ונותנת לעשירים להתעשר ולעניים להיעלם, זה הסוציאליזם, וזה קופות חולים, וזה ביטוח לאומי,
וכל הדברים האלה. ושערים צהובים.
רגע, מה, בוא נעשה תוכנית על הקיבוצים, אתה קופץ פה ונושאים, עכשיו אני אגיד לך משהו על הסיפור שלה, גם על ההפגנות האלה, אתה יכול לקחת את אותה סטודנטית וללעוג לה, אבל זה הרבה יותר גדול מזה, זה ההפגנות, וזה צווי המעצר הבינלאומיים, שאולי יוציאו ואולי לא יוציאו, וזה האמברגו נשק, וזה הדירוג האשראי, וזה מה שקורה בצפון, וזה מה שקורה בדרום, ואתה יודע, יש רגע שבו כשכולם נוסעים נגדך, כנראה שאתה נוסע נגד הכיוון. אז אתה יכול להגיד, הוא לא בסדר, ולהוג לזאת, ולהגיד על ההוא שהוא לא בסדר. בסוף כנראה שמה שאנחנו עושים לא בסדר. שאני אגיד לך...
כלומר, רגע, בוא נזכיר, מה שאנחנו לא עושים לא בסדר, זה שבשבעה באוקטובר, נכנסו לפה חלאות המין האנושי, אנסו, רצחו, שחטו תינוקות, ילדים, חטפו אנשים, ואנחנו היום, אגב, ההפגנות האלה לא התחילו, ההפגנות האלה רק להזכיר, עוד התחילו בטרם פרצה המלחמה, כבר בימים הראשונים, כולל הפגנות עידוד למעשה החמאס, כולל פרופסורים באוניברסיטאות אמריקאים, שנעמדו ואמרו שהם מתרגשים מהמאבק של החמאס לשחרור. עכשיו, תעשה לי טובה, זה אנשים שלקקו את התחת של פול פוט, שרצח מיליון קמבודים, זה אנשים שהם צאצאים הרוחניים, של מי שהתלהבו מסטלין באוניברסיטאות במערב. להזכירך, אדוני, אתה מכיר את הצהרת קמברידג' המפורסמת, שמעת עליה?
סיפרת לפני השידור.
בשנות ה-30 של המאה הקודמת, סטודנטים מאוקספורד וקמברידג' פרסמו הצהרה, שבה הם אמרו, זה היה יחד עם עליית היטלר, שהם לא מוכנים להילחם למען הכתר, והם לא ילחמו למען הכתר, וחרחורי המלחמה של אנשים כמו ווינסטון צ'רצ'יל. ואז ווינסטון צ'רצ'יל קבע, אמר עליהם, החרפה הזאת, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח המדויק, תסלחו לי, אבל הוא אמר, זה חרפה, בושה וחרפה, הוא אמר, לא די שזה בושה וחיפה, אתם גם תילחמו בסופו של דבר למען הכתר, והם נלחמו למען הכתר. אז מה?
אבל הראל, בשביעי לאוקטובר, בשמיני לאוקטובר, כל העולם עמד לצד ישראל, וההפגנות שהיו נגד ישראל היו נגמרות במאות בודדות אולי. ההפגנות נגד ישראל והתמיכה הבינלאומית בהן, התחילו עם המלחמה, ולא עם המלחמה מיד, לא בחודש הראשון ולא בחודשיים הראשונים. הם התחילו כי ישראל בחרה באג'נדה שלך ולא באג'נדה שלי, הנה אני מחמיא לך. הקול שלך יותר משפיע מהקול שלי, או שלך כמחנה. אתם רציתם למנוע סיוע הומניטרי לעזה, כי חשבתם שזה פופולרי, שנרעיב את העזתים. זה היה גול עצמי. ואתם רציתם להוריד את כל...
רגע, תן לי שאלה, זה דני קושמרו, אני מעולם לא דיברתי ככה.
בסדר, אנשים מהמחנה שלך. מי שרצה לשטח את עזה,
ורטיים
הוא מהמחנה שלי? תן לי שנייה לסיים. גם ורטיים, בסדר? מי שרצה לשטח את עזה, מי שדיבר על זה, לשטח את עזה ודיבר מהבטן, ורצה
הרימות
של גופות, הרימות של גופות.
גרוסקופ קרא להם
כל הדברים האלה.
שופט בית המשפט העליון.
תן לסיים. מי שדיבר כך, הוא ניצח, עמדתי הייתה לא במיעוט. אני חשבתי שצריך להילחם בעוצמה מול חמאס, ולהפך, להציף את עזה בסיוע הומניטרי, בשביל שנוכל להילחם בחמאס. וזה גול עצמי מהדהד. כל החברים שלך בצו 9 וכל זה, הם המשטפים הכי גדולים של ההפגנות האלה, כי הם הביאו אותם.
אני לא
עכשיו, רגע, למה, אין לי משפט אחרון.
אם אתה אומר זה, עמוק, אז רגע, אז המחאה היא משטפית של
שנייה,
החמאס?
רגע, שנייה.
איך אתה מדבר?
רגע, זה עמוק יותר מזה. כי בסופו של דבר יש גם שאלה מה האנד גול. כל עוד אתה תגיד, לישראלים, ליהודים יש זכות למדינה ולפלסטינים אין זכות למדינה, העולם יהיה נגדך. כל עוד אתה תגיד, גם לישראלים וגם לפלסטינים יש זכויות לאומיות והם שניהם צריכים לגור בשתי מדינות נפרדות, יהיה לך דלת פתוחה. וכשישראל בוחרת שוב ושוב ושוב בדרך שלך, ולא בדרך שלי, זה מה שקורה. אז אתה יכול ללעוג ולצחוק ולהביא דוגמאות מההיסטוריה והכל. בסוף אתה נוסע נגד הכיוון.
אני לא נוסע נגד הכיוון, כי אם הייתי נוסע נגד הכיוון, רוב הציבור הישראלי לא היה איתי, אבל רוב הציבור הישראלי לא חושב כמוך, הוא מבין בדיוק את העניין.
אבל הנה התוצאה. 100% זה בסדר שאני במיעוט, אבל תראה את התוצאה.
יריב, התוצאה היא מאוד מאוד פשוטה. בליל השבעה באוקטובר, למרות כל הסימנים המטריים שהיה, במקום להעיר את כל הצבא ולהמיתו על הרגליים, בחרו ראשי הצבא וראשי השבק לשמור על מקורות או משהו, אני לא יודע למה, ולא ביצעו את זה. כי קונספט, הרי, וזה מחזיר אותנו לדיון על קונספציה, הרי מעולם, ויש פה ויכוחים בינינו וכולי, אני טענתי תמיד שהחמאס הם נאצים, נכון? חשבתי שאי אפשר לכבוש את הרצועה בצורה שבה כבשנו, כי לא היו נותנים לנו, בגלל מגבלות בינלאומיות. והיה לי ברור שיבוא היום ותהיה הזדמנות, אבל כל עוד הם נמצאים שם, ברור שצריך לשים גדר, צריך להתכונן, זה לא חברים שלנו, זה רגע אני מדבר עכשיו. עכשיו מה שקורה פה זה דבר אחד, אנחנו הרגע נמצאים במצב שבו אמריקה הגדולה, שמתנהלת בצורה שערורייתית במזרח התיכון, הממשל של ביידן במיוחד, מהיציאה באפגניסטן וכולי, שפירקה את האמון, את שאריות האמון של המדיניות הסוניות והאמריקאים, מה שגרם להם להצטרף לציר, מי שטיווח בין סעודיה לאיראן, מזכיר חזה סין. אז האמריקאים עכשיו מתחננים בפני החמאס, שיקבלו את העסקה המשפילה לישראל, שאני אומר לך, אני לא רואה את הממשלה הזאת ממשיכה אם הולכים לעסקה כזאת, כי קודם כל היא גוז בעיניי, לפי מה שמתפרסם, ההצעה, אבו, אתה רוצה שנקריא אותה? ההצעה הזאת היא בעצם גוזרת בעצם על מותם של מי שלא ישוחררו באותה פעימה, תראה. במה שיש לחמאס לתת. אבל כדו, אבל...
תראה, אתה יודע,
אבל
צריך להיות
מספיק הוגנים.
רגע, הגעת פה לסין ואפגניסטן, וזרקת מי השם בשביל לאוקטובר, כל משפט כזה מצריך תגובה, אבל אני רוצה לקפוץ לך קדימה דווקא. אתה יכול להאשים את כל העולם וכרגיל אף פעם לא לדבר, לא על נתניהו ועל האחריות שלו, כי הוא לא אחראי לשום
כשלום. אחראי בוודאי, הוא הראש הממשלה.
לא, עזבנו בחייך. ואתה לא יכול, אתה לא מסוגל הרי להתמודד פעם אחת עם המציאות ולהגיד כן. בסוף אני מאמין שליהודים יש זכויות יותר מלערבים.
ושהעולם,
ושהעולם, ושהעולם יקבל את זה. והעולם לא מקבל את זה, ואתה כל פעם מתנגש על המציאות, ואז אתה מחפש תירוצים. סין, אפגניסטן, יש לך טענות לממשל ביידן? יש ממשל יותר תומך בישראל מממשל ביידן? יש ממשל שנתן פה יותר כסף מממשל ביידן? שנותן לך מטריה בינלאומית לעשות דברים שבעיניו בין היתר זה גם פשעים כמו הערבה שהייתה לעזה
איזה ערבה הייתה לעזה
עד שאמריקאים לא דפקו על השולחן הייתה ערבה בעזה אבל
נזאת
הרי אתה במצב הדחקת מידי אתה תמיד תחפש באיזה השם אחר עכשיו בוא נדבר על החטופים והעסקה המשפילה
מה קורה פה מול הערבים רגע בוא נקריא את ההצעה בוא תיתן את ההצעה קודם שאנשים ידעו
נו בבקשה תיתן את ההצעה מה ההצעה
הכוחות הישראלים זה שלב ראשון 40 יום זה מפרסם אבו אלי אקספרס בעיניי אחד הקולות האמינים ביותר.
זה נשמע, יש לו שם אמין, אבו אלי אקספרס.
לא, הוא פשוט מפרסם, הוא פשוט מפרסם דברים שנכתבו בעיתון אל חבר, שהוא המזוהה עם החיזבאללה בלבנון. הכוחות הישראלים יסוגו מהאזורים צפופי האוכלוסייה, לא מפרוסדור נצרים, תפסק תנועת כלי הטייס בשמי הרצועה ל-8 עד 10 שעות כל יום. העקורים האזרחים יוכלו לשוב לבתיהם, ביום השביעי לאחר השחרור אנשים מבין החטופים, יפנו כוחות צהל לציר החוף כדי לאפשר תנועת סיוע הומניטרי. ביום ה-22 לאחר ששחררו 2/3 מהחטופים עליהם סוכם, יסוגו כוחות צהל מפרוסדור נצרים, בשלב הזה תתאפשר הכנסת 500 מסיעות סיוע, מתוכן 50 מסעיות של סולר לטובת הפעלת תחנת הכוח בעזה, כמו כן יוכנסו לרצועה כלים כבדים לפינוי ההריסות. Okay. ואז בחמאס תשחרר בתקופה זו לפחות 33 חטופים, תחת הקטגוריה אנשים, ילדים עד גיל 19, מבוגרים מעל גיל 50, חולים ופצועים. No. ישראל תשחרר 20 פלסטינים בעבור כל חטוף, בקטגוריה תואמת, נשים ילדים מול נשים ילדים, מבוגרים מול מבוגרים.
על זה נאמר איפה חותמים, הראל, איפה חותמים? עכשיו, לחתום עכשיו. זו עסקה שאם זה הפרטים, אני לא יודע אם זה הפרטים, אבל אני אגיד לך משהו. אתמול נתניהו אמר בפגישה, עוד מעט דבר על זה גם, הוא אמר תהיה כניסה לרפיח עם עסקה או בלי. וזה הזכיר לי את ההבטחה בזמנו של נתניהו גם שהוא לא הסכים לשחרר אלפי רוצחים. נתניהו באופן ברור ובאופן פומבי מחבל במסע ומתן. הוא לא רוצה עסקה, עזוב אותי מסמוטריץ' בן גביר, אפילו מסטרוק. נתניהו לא רוצה את העסקה
הזאת. האמריקאים אומרים שזה החמאס. מכריחים
אותו, אבל רגע. מכיוון כשנתניה, הרי תסכים איתי שבשביל שתהיה עסקה צריכים להתחבר ביחד האינטרסים גם של החמאס וגם של ישראל. נכון, לא תהיה עסקה רק עם האינטרסים שלנו, היינו רוצים, אבל זה לא יקרה. האינטרס של חמאס זה שישראל לא תיכנס לרפיח, זה ברור. לדעתי זה גם האינטרס הישראלי, אבל נדבר על זה. ולכן כשנתניהו אומר להם in your face, פומבית, אנחנו ניכנס לרפיח, גם אם תהיה עסקה וגם אם לא, הוא מנסה להשפיע על חמאס שלא ייקחו את העסקה, זה לא קרה סתם. וזה מה שדיברו גם המתווכים, שבכל פעם שיש התקדמות, פתאום יש חבלות. ואני מסתכל נתניהו ואני אומר לך, הוא לא רוצה עסקה. אם יכריך אותו לעסקה, זה יהיה הצלחה גדולה. למה? מסיבה מאוד פשוטה. עסקה תפורר את הפנטזיה הבלתי ניתנת להגשמה של ניצחון מוחלט. עסקה כנראה תביא לסיום המלחמה שתגרום לו להתמודד עם המחאה, עם הביקורת, עם ועדת החקירה.
רגע,
ועסקה גם תפרק לו את הקואליציה, או לפחות יש חשש כזה.
תן לי להבין, אדוני היקר, בכל נאומך. אתה אומר, אני צריך להבין. נתניהו נגד עסקה, אתה אומר, כן?
נכון.
כי אם תהיה עסקה, אמרת, נגמרה המלחמה, נכון?
היא גם ככה נגמרה.
למה היא נגמרה?
כי תראה כמה חיילים יש לך היום בעזה.
אדוני, אלף, אתה גייסת הרבה מאוד חיילים, ואתה עומד להיכנס, אבל אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה, ואתה חוצה את עזה, אתה ציר כיסופים חותך את עזה בין צפונה לדרומה, ויש לך משמעות. אבל אני שואל אותך, אם נגמרה המלחמה, סינואר נשאר בשטח, סינואר נשאר עם החיילים שלו, איך אתה מחזיר ביום שלמחרת את האנשים לעוטף עזה?
שאלה מעולה, שאלה מעולה. כן. אז אני אענה לך בשאלה. כן. בוא נלך לתסריט שלך, בסדר? האוטופי. נכנסנו לרפיח, אתה יודע, walk in the park, הרגנו את כל המחבלים, חיסלנו את כל המנהרות, תפסנו את סינואר, גם אותו הורדנו, בסדר? אני ממש הולך איתך לפנטזיה הכי גדולה. מה קורה יום אחרי? מה קורה ברפיח, בחן יונס, בעזה, ביום אחרי? תגיד לי מה קורה. מי מנהל את הרצועה?
מדינת ישראל בהתחלה.
מדינת ישראל. כן, כן. ומה אתה חושב שהעזתים יעשו?
אני אגיד לך.
אני אגלה לך מה הם יעשו. יהיו שם אנשים שמזוהים כן. חמאס, שימשיכו להילחם בך. וחמאס,
אותם.
לא, וחמאס בדיוק. יישאר שם.
לא.
כל עוד אתה לא מביא כוח שלטוני פלסטיני אחר, אתה תישאר עם חמאס.
מדוחך.
ואתה יודע
למה?
מי רוצה את חמאס? אני... כנראה שהמחנה שלך.
אוקיי,
כי אתם לא רוצים את האלטרנטיבה.
אנחנו...
ניצחון על חמאס הוא רק באמצעות העברת השלטון
אוקיי,
לכוח
הנה,
אחר.
יצאנו. אתה יודע, אני, אתה יודע מה מצחיק? כן. שאלת אותי איפה חותמים, ולא שאלת מה החמאס נותן בתמורה להפסקת האש הזאת.
חטופים?
לא, למה? ואם הם ימשיכו לראות עלינו, ואם ימשיכו לראות רקטות, ואם הם ישיכו לראות על היישובים, זה בסדר, ונגיד, נחזיר את החטופים, אבל בלי היישובים, ובלי, וזה, וגם כן, אתה תחזיר חלק מהחטופים, אתה לא מחזיר את כולם, הם לא מתחייבים להחזיר את כולם, זה חלק מהמשחק, אבל אני שואל אותך, תראה, אתה מדבר בכזה, אתה אומר, מה עשינו, כן עשינו וכולי, נניח, נגמרה המלחמה, נניח, בני, כן, השמאל מנצח, יש בחירות, כמו שהאמריקאים רוצים בספטמבר, יאיר לפיד, ראש ממשלה, אוקיי, איך אתה מכניס בדיוק את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה?
שאלה מצוינת, אני אענה לך על זה.
כן, כן, אני מקשיב.
כל עוד אתה נלחם בעזה, החמאס הוא בקומפורט זון שלו. הוא הפך להיות ארגון גרילה שנלחם בישראל, הוא לא צריך לדאוג למים, לביוב, לתשתיות, לחינוך, לכלום. חמאס היום לא מסוגל לדאוג לעזה. גם הוא מבין שהוא צריך to step down, לרדת אחורה. ולכן, אם יאיר לפיד או בני גנץ, או כל אחד אחר שהוא לא נתניהו או ראש ממשלה, יש לך יוזמה מצרית, סעודית, ירדנית, אמריקאית, שאומרת שמאמנים כוחות פלסטינים מהרשות הפלסטינית שנכנסים לעזה עם מימון קטר, לא קטרי חלילה, עם מימון אמירתי ומימון סעודי ומימון אמריקאי,
איך הם יצא
כגדודים, ממש כך
כגדודים של הרשות הפלסטינית,
כוחות שלטונים.
איפה הם? למה לא שמענו עליהם?
מכיוון שנתניהו לא הסכים. הייתה הצעה כזאת, אני אגלה לך סוד, עזוב את אבו עלי אקספרס, יש לך את יריב אקספרס. הייתה הצעה לאמן כוחות פלסטינים בירדן. נתניהו סרב.
יריב, אני רוצה לספר לך סוד, לא סוד. לפני כחודש וחצי, המתפ"ש אפשר לרשות הפלסטינית להכניס קצינים של הרשות דרך מעבר רפיח. חמאס הוציא אותם להורג. אם אתה לא תסיים את החמאס, אם אתה לא תהרוג את סינואר, שהפך במעמדו לסלאח א-דין, אתה תקבל עזה פי שלוש יותר חמורה, וגם ביהודה ושומרון, ואנחנו נדבר גם מה שקורה ביהודה ושומרון. עכשיו, זה בדיוק הטירוף של המערב, זה בדיוק הטירוף של האוניברסיטאות. אנשים, זה כאילו, במקבילה שלך, עומדים אנשים, לבושים בבגדים של, לא שאתם טועד, שקווירים וגייז וכולי, דגלי גאווה, יחד עם כפייה, ובעד הדיקטטורה הרצחנית של החמאס. זה אותם סטודנטים שלא הפגינו כשבסוריה נרצחו קרוב למיליון איש. לא, אני מדבר עכשיו, אני לא נותן תירוצים. אני לא נותן תירוצים. אתה יודע למה? כי אני מכיר את ההיסטוריה, כי גם במלחמת העולם השנייה, שיהודים נרצחו ולא היה להם צבא והם לא כבשו כלום, זה לא עניין את העולם. וגם עכשיו, הסטודנטים, והכי גרועים הם היהודים, אבל אני אומר, הסטודנטים האלה שנמצאים שם, הם בעצם מריעים לדיקטטורה מאזן באמת הנורא ביותר בהיסטוריה. אנשים ששלחו אנשים אחר לאנוס נשים ולרצוח ילדים. זה באמת בלתי, לא, זה בלתי נתפס.
הראל, תראה, יש גם בקרב המפגינים האלה המיעוט, אתה צודק. מיעוט הוא באמת גם הזוי, גם מבולבל, גם בוחר ברע במקום בטוב. אבל זה לא מעניין, כי המיעוט הזה היה נשאר איזוטרי, לא הייתה משקיע דקה לדבר עליו. הסיפור פה זה לא אוניברסיטה, הסיפור פה זה המדיניות של ישראל. וכל עוד המדיניות של ישראל היא מדיניות גזענית, כהניסטית, בן גבירית, נתניהו, סמוטריץ', כל עוד זאת האג'נדה, שלנו תהיה מדינה ולהם אף פעם לא תהיה, אפילו לא בעוד 100 שנה אתה לא מוכן להתחייב, לזוז משהו בשבילם.
יש להם אוטונומיה, זה אנחנו מוכנים.
אוטונומיה, תודה רבה. נכון? אתה לא מוכן לקבל את האוטונומיה שאתה מציע להם, נכון?
למה?
רגע, יש לי שאלה. אם היום המצב היה הפוך, כן. והיו מציעים לך במקום מדינה אוטונומיה, היית לוקח, התשובה היא לא.
תראה, העם היהודי הסכים לתוכנית חלוקה.
אני לא יודע העם היהודי, תוכנית חלוקה זה שתי מדינות.
העם היהודי הסכים, נכון, אבל זאת תוכנית חלוקה.
100%, בסדר.
המדינה היהודית הייתה גרוש וחצי.
הראל, אתה שנים. לא, אבל אתה דיברת וביקשת שלא יפריע, אז תני עכשיו לסיים. אתה יכול כל היום לספר לעצמך סיפורים ולא להסתכל למציאות. כל היום לחפש לך תירוצים וכל מיני גימיקים מכל מיני מקומות. בסוף יש מציאות. כן. המציאות היא שהעולם המערבי בינו לבין בן גביר וסמוטריץ' אין דבר וחצי דבר. הם מסתכלים על הממשלה הזאת והם רואים ממשלה שאין לה שום עמוד שדרה דמוקרטי, שום קשר למושגים שנקראים כבוד האדם, זכויות אדם, שום דבר. ואתה יודע
אתם,
מה?
אתם
ובאותו
אתם
רגע הם צריכים לעמוד בדילמה בין הפלסטינים לבין ישראל, ולכן הם לא תומכים בישראל, אני... מכיוון שזאת המדיניות, וזאת המדיניות גם שאתה תומך בה, כי אתה תומך בקואליציה הזאת.
נכון.
וזה בא לידי ביטוי גם בנושא החטופים. ואני אומר לך שכשאנחנו נפסיק להאשים את כל העולם, ונסתכל על עצמנו, אתה יודע מה הדבר הכי טרגי? נגלה שיש פתרון. יש פתרון לעזה.
קנייה.
ויש פתרון, שנייה.
קנייה היא תמיד פתרון.
ויש פתרון. לא.
כן?
לא.
זה קנייה?
לא.
אם אתה היום עוצר את כתוב,
הסדר של שתי מדינות איננו קנייה.
זה כן קנייה.
וכשאתה מסתכל,
זה הסדר של שתי מדינות יסכן את מדינות ישראל.
אני אומר לך, וגם למי שמקשיב לנו.
באופן דרמטי, דרסטי.
100%. אני אומר לך, ולכל מי שמקשיב לנו, שיש פתרון, אל תורידו ראש, יש פתרון מהצפון ועד האוניברסיטאות בארצות
מה
הברית.
מה בצפון?
מה בצפון? שיש לך חבל ארץ שלם שמפונה מישראלים.
לא, איזה פתרון יש לך?
הפתרון לכל החזיתות,
כן.
ולכל הבעיות.
קנייה.
הוא לא קנייה.
בלבדה,
הוא הסדר שבו בסופו של דבר יש אופק מדיני, ואז יש לך נורמליזציה עם סעודיה, ויש לך את החטופים, ויש לך את חמאס שנהיה מבודד ולא רלוונטי, ויש לך את התמיכה הבינלאומית, וכל ההפגנות האלה יחזרו לגודל המקורי שלהם, שהוא איזוטרי ולא מעניין. כי בסוף התשובה, זה לא כמו שאתה אומר, מה התשובה שלך? התשובה שלך היא, אנחנו ניכנס בכם, נלחם בכם, נלחם בכם. הבנו. שבעה חודשים אנחנו נלחמים.
לא מצבה
של מדינת ישראל השתפר? אתה רואה מה קורה ברחובות? אתה רואה איך אנשים נראים? אתה רואה את חשבונות הבנק? אתה רואה מה קורה בתחנות הדלק? אתה רואה את בתי העלמין? מה, מצבנו השתפר דרמטית מאז שהתחלנו את המלחמה? אנחנו בקריסה, בצניחה לתהום. ואני אומר לך שבלי אופק מדיני, בלי מחשבה היום שאחרי, היום שאחרי שלך זה שצהל יישאר בעזה, שגם הילדים של המאזינים שלנו עכשיו שהם בתיכון או ביסודי, גם הם ישרתו בעזה. זה לא אופק, זה אסון, ולשם אתם לוקחים אותנו, והכל על מזבח ההתנחלויות והשטחים, שחס וחלילה לא נוותר לסמוטריץ' ובן גביר, נמשיך את המלחמה הזאת עד אין קץ. זה מה שאתה תומך בו, ותראה לאן הובלתם.
תראה, אמר את זה כך, אתה תומך בפלסטיני?
לא, אני תומך בציונות.
אני תומך בעם היהודי, לא, אתה לא תומך בציונות.
לא,
אני מדבר עכשיו. אין לי כוח לדבר איתך, אני אסביר לך למה, כי זה מגוחך, כי אנשים שומעים את הדברים, הם ראו את המחבלים, הם יודעים שאין הבדל בין הפתח לחמאס.
אבל רגע אמרת שהחמאס רצח את הפתח, אז כנראה שיש הבדל.
אין הבדל בסינת היהודים שלהם. Okay. החמאס פשוט במאבק בתוך העם הפלסטיני, החמאס יותר חזק מהפתח, הרבה יותר חזק מהפתח, יש לו תמיכה יותר גדולה. הרשות הפלסטינית עומדת ביהודה ושומרון, בין היתר, כי צהל נמצא שם. כי צהל לא היה נמצא שם. סיכוי סביר שהחמאס היה עושה להם אותו דבר. יש לנו בעיה קשה מול עם שלא מוכן להכיר בקיומנו כמדינה יהודית בכלל. הוא לא מכיר בקיומו של עם יהודי, הם מכירים רק בקיומה של דת יהודית, ולא בכדי, הם לא מכירים בזכותנו להגדרה עצמית. אנשים כמוך, אני תראה, אני בדרך כלל נזהר, ואני לא אומר, ואתה יודע, ואני לא מדבר בצורה שלפעמים מדברים אליך, אבל שוב, אתה מדבר את האינטרס הפלסטיני כרגע, והאינטרס הפלסטיני הוא האסון שלנו. האינטרס הפלסטיני שומעים אותו, והם אומרים את זה, הם מתכוונים לדבר אחד, ולזה הם אחד, one state solution, פום דריבר טו
גם אתה?
לא, לא.
אתה מוכן לשתי מדינות?
לא, אני מוכן למדינת ישראל.
כן.
שבתוכה, בתוכה, יש אוטונומיה פלסטינית.
זה one state.
לא, לא, זה לא, לא, לא. אוטונומיה, גם אוטונומיה מאפשרת קיום חיים בשטחי A ו-B עצמאים, בלי התערבות של צד. אבל לא יכול להיות מצב שהם יהיו אחראים ביטחונית. כי כל ברגע שהם אחראים ביטחונית, הם באים ורוצחים אותנו.
הראל.
הם באים וחופרים לנו מנהרות.
הראל, לפני שאתה הבתים. אומר לי, אם אני מייצג טוב. את האינטרס הפלסטיני, אני מייצג את האינטרס הציוני, ואתה יכול לחזור על שקר, זה לא אומר שהוא נכון, להפך. והאינטרס הציוני זה מדינה יהודית ודמוקרטית, שיש בה רוב יהודי ויש בה דמוקרטיה אמיתית. אתה one stater, אתה רוצה מדינה אחת מהירדן לים, ותיתן להם, אתה יודע, תזרוק להם כמה פירורים בשביל שהם ישבו בשקט. זה לא עובד. ניסינו,
טוב,
זה לא
אוקיי,
עובד,
בסדר.
זה מביא את ישראל לפשיטת רגל בכל אוקיי. התחומים, ולצערי אנחנו עדיין הולכים לכיוון שלך ולא לכיוון שלי, אני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
בסדר, אני מסל שציבור הישראלי, אתה יודע,
תראה לאן הגענו, לאן הגענו, מצבנו טוב היום?
אנחנו הגענו בגלל
תסתכל ש... תסתכל על הפרצופים של אנשים, אנשים לזה, עם הראש באדמה.
אנחנו הגענו לזה יודע. בגלל שאנחנו מלכתחילה הכנסנו לכאן במסכמי אוסלו,
גבנתי.
רוצחים ומחבלים, שהפסידו במלחמת לבנון, לבנון הראשונה, שברחו מלבנון, הבאנו אותם אלינו. טוב, אבל אנחנו עכשיו
okay,
נשמע קצת מרויינים, okay. פרסומת אחת, ואז נהיה עם עורך דין יצחק בונצל, אביו של סמל ראשון, עמית בונצל, זכרו לברכו, השם יקום דמו, איש פורום הגבורה שנפגש אתמול עם ראש הממשלה, נשמע ממנו מה ראש הממשלה אמר להם.